ערב טוב לכולם. אנחנו היום בעזרת השם בשיעור נוסף בכללי החינוך וההדרכה. הבסיס שסביבו אנחנו לומדים תמיד זה הספר שהרבי הרייץ כתב, כללי החינוך וההדרכה. בדרך כלל נוסיף עניינים שונים, הוראות שונות ונושאים שקשורים לנושא החינוך. נפתח כמו תמיד בדבר מלכות, נפתח בדברים של הרבי, וזה גם יהיה עוד נושא, עוד עניין שאנחנו נדבר עליו, לא רק על מה שנכתב בחוברת של כללי החינוך וההדרכה. ישנם שני נושאים שיש ביניהם קשר כללי מאוד גדול, ואני רוצה לדבר על שניהם, על כל אחד מהם בנפרד, ואיכשהו לשלב בין שניהם גם יחד, וזה עניין מאוד מאוד חשוב בחינוך. הנושא הראשון בשניהם, אנחנו נביא סימוכים מכתבים או שיחות של הרבי, כפי שיש לפניכם גם בדף, שאנחנו נקרא את הלשון של הרבי. נושא אחד, נגיד קודם כל את הכותרות שלו, ואחר כך נפרט את זה יותר. הנושא הראשון זה העניין של שלא לשמה בחינוך. הנושא השני זה הצורך לעודד באופן תמידי את הילדים. תתחיל קודם כל להסביר, נגדיר מה הכותרת, מה קראנו. יחס ללא לשמה בחינוך. אנחנו בדרך כלל, כולנו יודעים, במיוחד מי שכבר למד קצת חסידות, אפילו מי שלמד את ההלכות ברמב״ם ובמקומות נוספים, יודע שהדרך הכי מעולה בעבודת השם זה עבודת השם לשמה. מה זה לשמה? תעשה את הדברים לא בשביל לקבל שכר, לא בשביל שיהיה לך מזה כיף, לא בשביל, תמיד אנחנו מדברים שצריך להיות קבלת עול וצריך להיות ביטול, וככה הקדוש ברוך הוא אמר, וזה אצלנו שפה עובר לסוחר באופן תמידי, ואנחנו חיים את זה ויש לנו תענוג בזה. כמו שידוע גם פתגם שאמר פעם הרבי הקודם, שהלוואי ויהיה לנו חיות בקבלת עול, בקיום מצוות של משפטים, מצוות הגיוניות, כמו שיש לנו קבלת עול בחוקים. בחוקים הרי אנחנו לא מבינים, אז מטבע הדברים אנחנו עושים את זה כי ככה הקדוש ברוך הוא אמר. אדם לא מערבב בשר וחלב כי ככה הקדוש ברוך הוא אמר, הוא לא עושה את זה בגלל שיש לו איזה חשק בזה או הנאה בזה, ככה הקדוש ברוך הוא אמר. אבל כשמגיע למצוות הגיוניות כמו לעזור למסכן או כבד את אביך ואת אמך וכדומה, אז אנחנו עושים את זה בגלל שמבינים, זה הגיוני שצריך לעשות את זה. אז הרבי הרייץ אומר, הלוואי ונעשה את הדברים המובנים בחיות של קבלת עול כמו שעושים את החוקים. וככה כל הזמן אנחנו מדברים ומתחנכים כמה קבלת עול זה חשוב וכמה וכו'. אבל פה לפעמים את המחיצה הזו אנחנו לא תמיד יודעים לעשות הבדל איך אנחנו צריכים לחנך את עצמנו ולהרגיל את עצמנו, ואיך צריך להתחיל עם ההרגל לילדים. לפעמים, או הרבה פעמים, אנחנו דואגים שהילדים יקיימו את המצוות וילמדו תורה ויתפללו, ואיך אנחנו מנסים לדחוף אותם? צריך לעשות את זה, ככה הקדוש ברוך הוא אמר. צריך ללמוד, מה זאת אומרת אתה לא לומד? צריך ללכת להתפלל, צריך להיות לשבת בבית כנסת על הכיסא ולא לקום. הקדוש ברוך הוא אמר וזהו, ואנחנו אומרים לו את זה בכזה רצינות, ואנחנו באמת מתכוונים למה שאנחנו אומרים, כי אצלנו הדברים זה ברור, ככה הקדוש ברוך הוא אמר, זה קבלת עול, וככה צריך להיות. וככה אנחנו גם אומרים לילד. אבל הילד הזה, הוא לא נמצא בעולם שלנו. אני אסביר למה אני מתכוון. כשאצלנו אומרים את המילים קבלת עול, המילה הזו זה לא שתי מילים קבלת עול. בתוך השתי מילים הללו, אצלנו, מונח בפנים כמה מאמרי חסידות, וכמה וכמה התוועדויות, וכמה הרצאות ששמענו, וכמה חוויות נעימות שחווינו בעניינים של תורה ומצוות במשך החיים, וחינוך שקיבלנו, והכל הכל ביחד מתרכז לו ביחד במילים קבלת עול, וכיף לנו קבלת עול, כי אנחנו כבר חדורים בהרבה דברים נוספים, וזה מכניס לנו חיות שצריך להיות קבלת עול. הילד הוא עוד לא חווה את כל החוויות שאנחנו חווינו, הוא עוד לא נהנה מכל ההנאות שהיו לנו, הוא עוד לא למד במשך השנים שום דבר, הוא סך הכל ילד. אני אגיד לו קבלת עול, זה לא מדבר אליו. למה שהוא יעשה את זה? ניקח דוגמה ששמעתי בהרצאה בענייני חינוך עכשיו בכינוס השלוחים שהיינו, אז דיבר אחד שדיבר לשלוחים, דיבר את אותו רעיון. הוא אמר, אצלך כשליח, כאדם שעבר בישיבה שנים, ואצלך ראית את הרבי, והיית בהתוודויות של הרבי, ואתה יודע מה זה הוראות של הרבי, ואתה יוצא לשליחות מתוך חדור, מתוך כזו חיות שאתה עושה, זוכה להיות שליח של הרבי באיזה מקום שאתה נמצא. ואתה מגדל את הילדים שלך באיזשהו חור בעולם, אבל אתה שליח, ואתה צריך לעשות כך וכך. אבל הילד לא יודע על מה אתה מדבר איתו, הוא לא ראה את הרבי אף פעם, אפילו בקושי בתמונות הוא ראה, הוא לא יודע על מה מדובר, הוא לא למד שיחות, הוא לא יודע מה התפקיד ומה זה דירה בתחתונים והשליחות העיקרית, הוא לא יודע על מה מדובר. אי אפשר לחנך ילד עם אותה עוצמה שאנחנו רוצים בקבלת עול וככה להחדיר לו, זה לא יעבוד. ולכן צריך אצל הילדים לזכור את מה שחז"ל אומרים, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. לילד צריך בהחלט להחדיר לו וללמד אותו כמה זה כיף, כמה זה יפה. לא מדבר כבר על זה שצריך לתת לו ממתק בשביל זה, צריך להנעים עליו את הדבר. ובמשך הזמן הוא יגיע להכיר את האמת מפני שהוא אמת. אבל לא להתחיל מיד מאפס, האמת מפני שהוא אמת, זה לא יעבוד. והנקודה הזו, הרבה פעמים שמדברים עם אנשים זה קצת קשה לקבל, מה זאת אומרת? אבל צריך קבלתו, מה זאת אומרת? הילד לא יכול ככה. וכדי להביא סימוכים לדבר, נקרא כמה ציטוטים ממכתב של הרבי או משיחות של הרבי שורים, שהרבי במפורש מדבר על זה. ניקח דוגמה אחת ממכתב שהרבי כתב בחי סיוון תשט"ז, רבי כותב ככה, שלום וברכה. לפלא שזה זמן רב ביותר שאין ממנו כל ידיעות. רבי כותב ליהודי מכתב שהרבה זמן לא שמעתי ממך. וגם ברשימות אלו המשתתפים בהפצת המעיינות אשר יגיעו גם חוצה, לא ראיתי אף פעם, לא קיבלתי ברשימות שאני מקבל מי שמתעסק בהפצת המעיינות, לא ראיתי את השם שלך. ואז הרבי רוצה לעודד את היהודי הזה ולתת לו שירצה להתעסק בהפצת המעיינות, למרות שהוא לא נמצא ברשימות. עכשיו הרבי לוקח כתפקיד של מחנך, וצריך לקחת את אותו חסיד, ולהדריך אותו איך מגיעים להפצת המעיינות. אז הרבי כותב לו, בפרט שכשיודעים ההבטחה, דצדקה תרומם גוי, כתוב שאדם שנותן צדקה, זה מרומם את הנותן, הוא בעצמו מתרומם, אשר הפצת המעיינות היא צדקה הכי נעלית, אף כי ברוחניות. אז כמו שאם נותנים צדקה לעני, אז זה מרומם את הנותן. אם נותנים צדקה רוחנית ליהודי אחר, זה מרומם את הנותן, את המשפיע. אף כי ברוחניות. ושכרו בצידו. ואתה, לא רק שזה מרומם אותך, אתה גם מקבל שכר. כפירוש רבינו הזקן בתורה אור בתחילתו, מה האדמו"ר הזקן אומר? דנעשים מוחו וליבו זקים 1,000 פעמים ככה. אם אתה תלך ללמוד עם יהודי אחר, עניין מסוים, המוח שלך יהיה יותר עדין 1,000 פעמים, והרבי עצמך צדק מוסיף על זה, בלי גוזמה כלל. זאת אומרת, אם צריך ללמוד עניין מסוים 1,000 שעות, בשעה אחת אתה תקלוט את זה, ותוכל לנצל את השעות הנוספות ללימודים נוספים. פשוט מקבלים מוח חריף ומהיר. אם פעם חיפשת משהו, היית צריך איזה עניין מסוים, וחיפשת איפה זה כתוב, אתה יכול לדפדף 50 ספרים עד שתגיע למה שאתה רוצה. אם אתה עוזר למישהו אחר, הקדוש ברוך הוא יעזור לך ותמצא את זה 1,000 יותר מהר. הכל ילך לך יותר מהר. אז הכוח הזה מקבלים כאשר עוזרים למישהו אחר. אז הרבי אומר ליהודי, למה שלא תעשה את זה? הרי אם תעשה את זה תזכה, יהיה לך שכר, יהיה לך כדאי. כדאי לך לעשות את זה. זאת אומרת, הרבי משכנע את היהודי למה לעסוק בהפצת המעיינות, הוא לא אומר לו, ככה אמר הבעל שם טוב, זה מביא את המשיח. לא, לא מזכיר לו שככה הבעל שם טוב אמר וככה. הוא אומר לו, כדאי לך, כיף לך. המוח שלך יהיה יותר זך, יותר עדין, וזה ירומם אותך. והרבי אומר, זה פשוט שצריך להשתדל בזה ככל האפשרי, ומתוך שלא לשמע, דמעיקרא כעביד איניש, כשאדם מתחיל את העבודה בתחילה, הדייטי דנפשי כעביד, הוא עושה את זה בגלל שהוא ייהנה מזה לטובת עצמו, לתועלת עצמו, הרי סוף סוף באים לשמה. בסוף הוא יעשה את זה כי זה אמת. בסוף הוא יגיע לזה, אבל אל תתחיל ישר עם הסוף. תתחיל איתו בצעדים ראשונים, לחפש, לתת לו את ההדרכה בדברים הכי חשובים, ולמה שהוא יעשה את זה? כי זה כדאי לו, כי זה כיף לו, כי הוא ירוויח מזה משהו. תן לו את הרווח. נראה אותו דבר בקטע, אותו רעיון בשיחה של הרבי, שהרבי דיבר בחף שבט, תשי"ז. הרבי אז דיבר שצריך להחדיר אהבה וכוח, כוח זה חיות, בלימוד, אין בניגלה ואין בחסידות בתוכחי התלמידים. הרב רצה שיחדירו לתלמידים תורה, שילמדו תורה, שיהיה להם חיות בזה. איך מחדירים חיות לתלמידים בלימוד התורה? אז אפשר בשני אופנים, אפשר לבוא לתלמיד ולהגיד לו, מה זאת אומרת? נבראת בשביל זה, וזה תכלית הבריאה, אז צריך ללמוד. אמר הרבי לא, ואפילו אם יוכרחו לשעה קלה לתרופת חז"ל, לעולם ילמוד אדם שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, הרי מובן שבנידון דידן שלא לשמה כשר, זה כשר, מותר לעשות גם שלא לשמה. תגיד לילד תלמד תורה בגלל שתרוויח מזה, זה יהיה לך נחמד, זה יהיה לך כדאי. והקטע השלישי, קטע מעניין כשלעצמו, גם זה משיחה של הרבי, הרבי אומר שם כך, הגמרא אומרת, איתתה בעד אישותה פילחה, מה הכוונה? איתתה זו אישה. פילחה זה מקצוע של תביעה. בעבר, ככה הרבי אומר, שבזמן השס רוב הנשים עסקו במלאכה של תביעה, כמו שנקרא סריגה בשפה ההיא של היום, או... אומרת הגמרא, איתתה אישה בעד אישותה, מה שהיא תדבר, לא משנה על איזה נושא שהיא תדבר, בסוף היא תדבר על פילחה, היא תדבר על המקצוע שלה, על התביעה. איך שלא יהיה, בסוף הנושא שמעסיק אותה היא תדבר על זה. אומר הרבי, מה אני רוצה להביא מזה? ובנוגע לענייננו, אומר הרבי, הרבי מדבר זה על עצמו. הרבי עכשיו ממשיל את המשל הזה על עצמו. הוא אומר כך, מסתם החושד בי האוילום, האוילום זאת אומרת הקהל שיושב בהתוועדות, כנראה חושד בי שכאשר אדבר עוד ועוד, אחצוף דקות ספורות קודם הסיום ואומר שצריכים ללמוד חסידות. אומר הרבי, אני הרי חי בחסידות. אז בטח הקהל חושד שאני עוד רגע, בטח אני אדרוש לימוד חסידות. אומר הרבי, במקום שיחשדו בי ושאר נחשד והעניין יישאר בשתיקה, אומר זאת בגלוי, הקשיבו יהודים, צריכים ללמוד חסידות. אומר הרבי, הנה באמת, אני, זה מה שאני רוצה וזה מה שאני אגיד. ואז אומר הרבי בקטע הבא, וברור הדבר שכאשר יתחילו ללמוד חסידות, הנה סוף כל סוף ירגישו בזה טוב טעם, גשמק. אלא שיש להתפלל לקדוש ברוך הוא, שהגשמק יבוא בהקדם ביותר, עד שתתפלל לקדוש ברוך הוא שיהיה לך עונג בלימוד חסידות כמה שיותר מהר. אבל עד שלא יגיע הרגע שיהיה לך עונג מחסידות, תחפש כל מיני פטנטים, תחפש כל מיני עניינים חיצוניים לכאורה, לשכנע את עצמך, לשכנע את הסובבים, כמה זה כדאי, כמה זה כיף, כמה תרוויח מזה. ככה להתחיל, כמו הרב אומר זה מפורש, שכן תמורת זה שבשעת הלימוד יצטרך להילחם עם היצר הרע, מוטב שהלימוד יהיה באופן שהיצר הרע יסייע בזה, כיוון שגם הוא יחוש גשמק, היצר הרע גם יהיה לו עונג, כמו פשטות, יבוא לילד, אם תלמד כך וכך, תקבל כך וכך. כי פשוטו להגיד לו, תקבל מטבע כזה, תקבל מנתה כזה, תקבל מתנה כזו, מה יש? מה, אנחנו מיד רוצים שהוא יעשה לשמה לשם שמיים? ומיד אנחנו, זה כמו לפעמים מורידים את הממתק, מורידים את זה, יאללה, הילד שלי כבר התרגל לעשות רק לשם שמיים. אז זה בדיוק כמו הבדיחה הידועה על הסוס, שכמעט הרגילו אותו לא לאכול. בן אדם אמר, הסוס שלי חבל, למה לתת לו אוכל? יום ראשון לא נתן לו אוכל, יום שני. בקיצור, עבר חודש, הוא כבר לא נתן לו אוכל, פתאום הוא נפל והתפגר. אמר הבעל הבית, וואו, כבר... אוטוטו כבר היה רגיל לגמרי, חבל שברגע האחרון הוא נפל. היה מחכה עוד יום המים, הוא כבר היה בטוח רגיל. זאת אומרת, אין כזה דבר להרגיל אותו. ילד צריך לעבוד שלא לשמה. ורק בצורה כזו, שנכניס לו חיות, שיהיה לו עונג וכיף בדבר, יהיה הצלחה בהמשך העניין. והמשך הדבר אותו רעיון. גם המכתב הבא שיש לכם בצד השני של הדף, עוד הפעם הרי במדבר ש... נקרא קטע מהאמצע, אם יכולים לפעול עליו בדרך שלא לשמע, בוודאי טוב. ואם חס ושלום לא יכולים, לפי שעל כל פנים, צריכים להסביר לו שביכולתו להשיג את כל העניינים, כל טוב גשמי. כמה פעמים ככה? רצונך בכסף? שיהיה כסף. רצונך בכבוד, שיהיה כבוד. הכל אתה יכול להשיג. והסיום של הקטע, השורה האחרונה, אלא מה הקושייה היא שפועלים זאת באופן שלא לשמה? מה, אנחנו מרגילים את הילדים לעבוד את השם שלא לשמה? הרי כולי ואולי גם זה כדאי. בסוף הם יישארו. זאת אומרת, הנקודה הראשונה שאני אומר, שכשאנחנו רוצים שהילדים שלנו יעשו כל מיני עניינים של יראת שמיים ותורה וכו', לא לנסות לעלות ישר, תעשה את זה כי צריך לעשות. כי צריך לעשות, נחכה שאחרי שהוא יבוא כמה שנים בישיבה, ויבוא הרבה התוועדויות, וילמד הרבה מאמרי חסידות, וילמד מה זה קבלת עול, אז הוא יעשה כי צריך לעשות. בתור ילד שיעשה, כי יהיה לו כיף בזה. בהחלט שיהיה לו כיף בזה. זה נקודה אחת, והנקודה השנייה, ממש קשורה לעניין הזה.
לתגמל אותו,
בהחלט, לתגמל אותו. יש לדוגמה, אני אקריא משהו שאין לכם לפניכם, הרמב״ם כותב בפירוש המשניות, כותב הרמב״ם כך, שים בדעתך, כי נער קטן, הביאו אצל המלמד ללמדו תורה. וזה הטוב הגדול לו. זה שהוא לומד תורה זה הרי הדבר הכי גדול. מה יכול להיות יותר טוב מזה? אלא שהוא, הילד, למיעוט שניו וחולשת שכלו, אינו מבין מעלת אותו הטוב. הילד הזה הולך למקום הכי טוב, אבל הוא לא מבין כמה טוב ללמוד. ולפיכך אומר הרמב״ם, בהכרח יצטרך המלמד, שהוא יותר שלם ממנו, שיזרז אותו על הלימוד בדברים שהם אהובים אצלו לקטנות שניו. ויאמר לו, קרא ותן לך אגוזים או תאנים, ותן לך מעט דבש, קרא ותן לך מנהלים יפים או בגדים חמודים, ובזה ישתדל לקרוא, וכאשר יהיה שלם בשכלו יותר, אז הוא יגיע למצב שיעשה מאהבה. זאת אומרת, הדרך הזו לחפש לתת לילדים כיף בכל דבר שבקדושה, זה לא חיסרון. אנחנו לא נקלקל להם את התמימות של הקבלתו, לא נקלקל להם, זה בסדר, צריך לעשות את זה, ומה שהוא יזכור במשך השנים, הוא יזכור כמה זה היה כיף. אתן לכם דוגמה, וזה אני עובר גם לעניין הבא, אבל אתן לכם דוגמה. למשל, אבא נוסע לרבי. יש בבית ילדים קטנים, בני, משנתיים אפילו, שנה, שנתיים והלאה. כשהוא חוזר חזרה, כמה שהוא היה, שבוע, שבועיים, הוא חוזר חזרה, הוא מביא לכל הילדים סוכריות, ממתקים, כל מיני דברים. הילדים בטבעיות אומרים, זה הסוכריות מהרבי, כן? אבא התפיסה לרבי, מתי אתה נוסע עוד פעם לרבי? מה מעלה בדבר? בדבר, חרטנו אצלו במוח, צרבנו במוח אצלו, שליסוע לרבי זה כיף. במשך השנים את הטעם של הסוכריות הוא כבר ישכח, את הצורה של העטיפה הוא לא יזכור, אבל שזה כיף ליסוע לרבי, זה הוא יזכור. זה יהיה לו בכל השנים.
החוויה
הזו, ודאי. החוויה הזו שהדבר הזה סביב הנסיעה לרבי אצלו זה דבר כיף וחווייתי. וזה הצלחנו לחרות בשכל שלו, במוח שלו. וככה כל דבר שבקדושה, אם נצליח לעשות את זה עם חוויה סביב העניין, יהיה לזה תענוג. אבל הילד לא יכול, ראיתי פעם באיזה ספר, משל, אבא מאוד מאוד אהב נוף. הנוף פשוט, הוא נמס. הוא היה אוהב כל הזמן להסתובב, לראות, כל מיני דברים יפים. יום אחד הוא הלך לטייל בשדה חיטה. שדה חיטה, זה היה, כל החיטה הייתה בקמה, ומסביב הציפורים מתופפים, ומפה לשם היו עצים יפים, פשוט האבא נהנה. הוא החליט, אני חייב לקחת את הבן שלי, שיהנה קצת מהנוף בו, שגם נרגיל אותו כמה דברים יפים. הלך הביתה, לוקח את הבן שלו, ויוצא איתו לשדה חיטה, והולך איתו ואומר לו, וואו, תראה כמה, והוא אומר לו, היא ציפור יפה, תראה כמה יפה, תראה כמה זה, תראה כמה זה. והבן כל הזמן בוכה ורוטן, ואומר, אבא, מתי הולכים הביתה? אני לא יכול להיות פה, מתי? אבא לא מבין למה הוא לא נהנה ממה שאני נהנה. פתאום הוא קלט. הילד הזה הוא קטנצ'יק, וכל החיטים מעל הראש שלו, וכל הזמן הוא הולך, נתקע לו בתוך הראש כל הזמן חיטים. הוא לא רואה שום דבר ממה שאבא רואה, הוא רק שומע שאבא צועק לו, תראה איזה ציפור יפה, תראה איזה עץ יפה, הוא לא יודע על מה אבא מדבר. תרים אותו קצת, תן לו ליהנות ממה שאתה נהנה, יהיה לו כיף. אתה רוצה במצב שהוא שיהנה ממה שאתה נהנה. כל אחד מכם נמצא בעולם אחר. אנחנו כמבוגרים יכול להיות כבר נהנים לבוא לבית כנסת, לבוא לשבת, לשמוע את החזל, לשמוע איזה תפילה יפה, איזה נוסח יפה, איזה כיף, לשמוע את הקריאה בתורה, זה עושה לנו טוב. הילד הקטן, אין לו את זה, אין לו את זה, הוא עדיין לא, איפה הוא יקבל את זה? אבל אם נהפוך את תבוא לבית כנסת, תשב, התפילה לוקחת 3-4 שעות, אין לו סבלנות לשבת 4 שעות. חצי שעה אתה יושב בבית כנסת, אתה מקבל כך וכך, אחר כך אתה יכול לשחק. לפי הגיל שלו, יש ילד שיכול יותר או פחות, אבל לפחות שנצרוב לו בזיכרון שבית כנסת זה מקום כיף, שכל פעם שאני בא לבית כנסת, כיף לי. אני מקבל אחר כך משהו, הוא לא יפוך להיות סחטן, תן לי, לאט לאט הוא יגדל, אבל הזיכרון של הכיף של התפילה יישאר לו. אבל לי, אם אני לא רוצה לדבר אבל בשתי מילים, אם חלילה קורה הפוך, שכל הזדמנות שהילד בא לבית כנסת, תמיד הוא רק קיבל
כפייה.
הערות ביקורת, למה אתה לא מתפלל? למה אתה לא מסתכל? למה אתה לא... זה, בוא כבר, תלך כבר. כל הזמן זה חוזר על עצמו. מה יזכור הילד? שהבית כנסת זה מקום מעצבן. הבית כנסת זה מקום פוגע. הבית כנסת זה מקום שלא כיף להיות בו. זה מה שהוא יזכור. יכול להיות שכל הסיבות הן נכונות, אבל לאט לאט אנחנו צרבנו לו בזיכרון שהבית כנסת זה מקום לא נעים. ואז יעברו כמה שנים, הוא זוכר שזה לא נעים, רוצה להיפטר מזה. מה זה משנה? כל אחד לפי עניינו. הבנים צריכים להיות בפנים, הבנות נדרש מהם משהו אחר. ילד קטן בגיל, איזה גיל? ילדה בת שנה ומשהו, אז היא צריכה לבוא לבית כנסת שזורקים סוכריות ולקבל סוכריה, אבל היא עושה ביתה. אבל ילד, אני מכוון, שהוא כבר יכול לשבת לפחות 10 דקות, הוא כבר יודע לקרוא, ילד בן 3-4 יודע לקרוא, תשיב אותו 5 דקות, הוא קרא משהו, תן לו משהו, שלום. אבל הוא כיף לו לבוא לבית כנסת, כיף לו לשבת ליד אבא, כי יודע שהוא יושב ליד אבא. זה תלוי לפי עניין, הבת יושבת בעזרת נשים כשהיא גדלה. אם אחרי, עד גיל 3 הילדה יכולה לשבת גם בעזרת גברים. מגיל 3 ומעלה, על פי הלכה, ילדה מגיל 3 ומעלה היא כמו אישה בת 80. אין הבדל בהלכה מבחינת גדרי הצניות, בין מגיל 3, דרך אגב, זה לא הנושא שלנו, אבל ילדה אחרי גיל 3 אסור לה להיכנס לבית כנסת בזמן התפילה. ואם מכניסים ילדה לבית כנסת אחרי גיל 3, מכשילים את המתפללים, כאילו הייתה נכנסת פה בחורה בת 18 להסתובב ולשבת בין הגברים. זה בדיוק אותו דבר. זה דרך אגב דבר שנכשלים בו, אז חשוב לדעת שהעניין הזה אחרי גיל 3, אבל זה לא הנושא שלנו כרגע, נקדיש לזה בהזדמנות אחרת זמן. על כל פנים, אז נסכם, הנקודה היא שהדרך העבודה שלא לשמה הוא דרך מאוד מאוד חשוב בתחילת הדרך, כדי לתת לו את הכיף בעולם המושגים שלו. עכשיו אני רוצה לקחת את הנושא השני, שהוא ממש קשור לאותו נושא, אבל פרט אחר קצת, הצורך בעידוד תמידי. פה שאתם רואים בשיחות שיש לכם פה של הרב, לא צריך לקרוא את כל השיחה, אבל רק רואים פה את המילים המודגשות, ואפשר להביא הרבה הרבה דוגמות שצריך לעודד. אני רוצה להסביר למה אני מתכוון, וזה קשור לעניין הקודם, אבל זה פרט קצת שונה. ניקח משל שסוס, או היו נוהגים עם הסוס לעבור בעבר, שהיו תוכנים את הגרעיני החיטה עם ילדי בעלי חיים שהיו מסתובבים, רצים, וככה היו גורמים לגרעיני חיטה להתאחן בין האבנים. מה יגרה את הסוס לרוץ? למה שהוא ירוץ כל הזמן? שמים לו סק של חיטים קצת רחוק מהפה שלו, והוא הרי סוס, אז כל הזמן הוא רודף אחרי הסק של חיטים, והוא בעצם, בסוף נותנים לו את זה אחרי שהוא יגמור את כל הסיבובים, אם הוא עוד יישאר לו כוח לאכול אחרי כל הריצות שלו. אבל זה בעצם מה שקורה. לפעמים, עכשיו מסתכלים על רחמנות על הסוס, כן, אנחנו עוד ריצה, אבל הרבה פעמים אנחנו חוטים בחטא הזה כלפי הילדים, אם לא, אז ברוך השם, אבל צריך לשים לב לנקודה מסוימת, שאני מיד אסביר למה אני מתכוון, כדי לא לגרום לילדים, בסופו של דבר, להגיד, תעזוב אותי מכל העניין, שב אתה בשקט, ואני לא רוצה שום דבר. ומה הכוונה? רואים את זה באין ספור מכתבים במקומות, זה הבאתי רק סתם כמה דוגמאות, מה שמצאתי ככה ברגע הראשון, בלי חיפוש רב. כל מה שילד עושה, אבל כל מה שילד עושה, הוא חייב לקבל עידוד במובן, עשית כל הכבוד, מצוין מה שעשית. מה אני מתכוון לשלול? ולא כמו שאומרים הרבה פעמים לילד, וואו, הצלחת, יפה, אתה יודע, אתה יכול לעשות הרבה יותר. יאללה, תעשה הרבה יותר. תמיד אנחנו מצפים, הילד שלי, מה, הבאת 80? למה לא הבאת 100? אתה צריך להביא 100. הבאת 100, אתה יכול עוד יותר. אנחנו גורמים לו לפעמים להיות כמו הסוס שרודף אחרי התבוע, הוא תמיד מנסה לרצות אותנו כדי שמתי כבר יגיע הזמן שנגיד לו, כל הכבוד, מצוין, טוב, טוב המעמד שאתה נמצא בו. הוא כל הזמן מנסה להשיג את הקומפלימנט הזה מההורים שלו, שהוא באמת עומד על שתי רגליים והוא נמצא במצב טוב, והוא לא משיג את זה, כי כל הזמן אומרים לו, אתה יכול יותר, אתה יכול יותר. ואז הוא מגיע למסקנה, או אם הוא קצת גודל, שבעצם אם אף פעם אי אפשר להגיע ליעד, אז בשביל מה אני רץ אחרי כל זה, אז גמרנו, לא מעניין אותי כל העניין. חייב להיות מצב שהילד יגיד, מותר להגיד לו, הרבה אומר הרבה פעמים, מי שיש לו מנה רוצה 200, אבל הוא צריך לדעת שגם אם לא השגתי את ה-200, המנה שיש לי הוא מצוין, המעמד שלי הוא מובטח, זה לא הפירוש שמאוכזבים ממני, כי לא הבאתי יותר. תמיד מה שיש לך הוא טוב ומצוין. והמצב הזה שאתה נמצא פה צריך לתת לו עידוד רב. רואים גם מזה, נביא מההנהגה של הרבי. מותר להגיד לו, אבל קודם כל זה צריך להיות כרגע, כל הכבוד, מצוין, כמה אני נהנה, כמה אני שמח שיש לי כזה בן חמוד וכזה חכם, והצלחת להביא גם אם הוא בי 60 או 50, מצוין, כל הכבוד, סימן שהתאמצת, מצוין. אחר כך, אחרי שניתן לו, כל אחד יסתכל על עצמו. כל אחד יודע מעצמו שכשהוא מקבל מחמאה, זה מרחיב לו את האישונים, מרחיב לו את הלב, הוא נהיה מרגיש טוב, הוא שואל מתי יגידו לי עוד הפעם. הילד גם אותו דבר. הוא רוצה שיגידו לו מילה טובה, נתתי לו מילה טובה, הוא שמח, הוא אומר, ברוך השם, ההורים שלי מרוצים ממני. ברוך השם, יש לי אצלהם מקום בטוח, אני אצלהם בסדר. עכשיו, אם אני כל כך בסדר, אני יכול לבוא אליו ולהגיד לו, אתה יודע מה, אפשר עוד. תמיד צריך גם למדוד, לא לדרוש ממנו עוד שהוא לא מסוגל, צריך לעשות את זה בצורה נורמלית. אבל אפשר לדרוש ממנו עוד כשהוא יושב על קרקע בטוחה. אבל אם אני לא נותן לו את ההזדמנות לקבל את ההרגשה הטובה מהמצב שהוא נמצא בו, ואני כבר רוצה את השלב הבא. בעצם אנחנו רוצים שיהיה לנו ילד שיש לו 100. אם חושבים על הילד, אולי ה-50 של הילד הזה, זה ה-100 שלו, הוא לא מסוגל יותר. זה ה-100 שלו, תן לו את כל הקומפלימנט שבעולם, הוא לא מסוגל יותר, זה ה-100 שלו, מצוין. מצוין, 100%, וצריך להגיד לילד שטוב מאוד, לפעמים הילד אומר, אבל החבר שלי יש לו 100, והמורה, אנחנו אומרים בשבילך זה בסדר, מצוין, כל הכבוד, התאמצת, בעזרת השם אתה תצליח, תעלה עוד קצת. לתת לו אבל תחושה טובה במצב שיש לו. ניקח דוגמה, קודם כל דוגמה שאני הייתי ילד, שהייתי אצל הרבה ביחידות, אז אני רק נקודה אחת, הרבי שאל אותי שאלות, והיה שאלה אחת שהרבי שאל אותי ולא ידעתי. זה לקח זמן רב, והרבי חיכה, אולי אבא שלי עמד לידי ולחש לי באוזן, ואחר כך היו עוד שאלות שהרבי שאל, וכן ידעתי, וזה היה ארוך, עוד שאלה ועוד שאלה. בסיום היחידות, הרבי עשה משהו שבדרך כלל לא שמעתי הרבה שהיה משהו דומה לכך. בדרך כלל, כשהרבי היה נותן לילד, למבוגר ביחידות כסף, וגם קיבלתי, כשהייתי את הרבה בתור בחור, קיבלתי ביחידות דולר, ובדרך כלל הרבה אמר, הדולר הזה, זה לצדקה. תיתן את זה או את חילופו. כך הרבה אמר לי, כשהייתי ביחידות בגיל 15, הרבה נתן לי דולר, אמר לי שתבוא לארץ, תיתן את זה או תחליף את זה ללירות, אז היו לירות. אבל בתור ילד, אחרי שהוא שאל אותי כל כך הרבה שאלות והכל, הוא הוציא דולר מהמגירה, ואמר, תרתרתי אותך. ביידיש זה נקרא גימוצ'ט, אבל בעברית, בגלל שתרתרתי אותך, קח מתנה. במילים אחרות, אני מעריך את מה שאתה עשית, מה שאתה יודע, כל הכבוד לך, קח אפילו מתנה. אז לא לצאת בתחושה, יכולתי לצאת בתחושה, וואו, איזה משהו שלא ידעתי, איזה בושה זה שלא ידעתי וכו'. יצאתי עם מתנה על מה שידעתי. זה פשוט מרומם בצורה בלתי רגילה. זה בעצם הדרך בחינוך. שרוצים לתת לילד, צריך לתת לו תמיד את המילה הטובה, את הקומפלימנט. אם תרצו, אפשר לתת דוגמה מההתייחסות של הרבי לנהריה. גם היה משהו דומה. לפני שנים שהרב בוטמן כתב לרבי דוח על מה שקורה פה, וכתב לרבי שהוא מקווה שלרבי יש נחת ממה שאנחנו עושים. אז מה הרבי ענה לו? נחת רב. היה שם עוד ביטוי שאני לא זוכר כרגע. יש נחת רב, ממש יש הרבה נחת מה שאתה עושה. הדרך הזו לתת לבן אדם, למרות שביחס למה שאפשר לעשות זה רחוק, אבל קודם כל זה תן לו תחושה שכן, טוב, המצב שלך מצוין. והתחושה הזו היא פשוט קריטית לחיים. כי אחרת הילד יחפש, יגיד, פה לא נוח לי, פה לא נעים לי, כי כל הזמן דורשים ממני, הוא יחפש דברים אחרים שיהיה לו נוח ונעים, כי כל בן אדם, גם מבוגר, מחפש סביבה נוחה וטובה. והסביבה הנוחה תהיה, שניתן לו את הבסיס הזה, ליהנות ממה שהוא עושה, את הקומפלימנט ממה שהוא עושה. אז זה בעצם שתי הנקודות שדיברנו, הנקודה הראשונה, שהלא לשמע בחינוך, בהחלט לחפש שהדברים יעשו מתוך כיף, וזה בסדר גמור, לצרוב בזיכרון שלו כמה נעים לבוא, להתפלל, כמה טוב ללמוד, ולא חס ושלום שתמיד הוא יזכור שהבית כנסת היה המקום הכי גרוע, כי תמיד צעקו עליו שם ותמיד העירו לו ותמיד היה לא נעים שם. מצד שני, נקודה שנייה, על מה שהוא עושה, ניקח דוגמה אולי מבית כנסת, ילד לא אוהב להתפלל, זה קורה? למה שהוא כן אוהב להתפלל? המילים הלא מובנות האלה ש... שהוא צריך להגיד אותם, הוא לא מבין מילה אחת מה שהוא אומר שם, ולמה זה, לנו זה כן קל, אלא אם כן כבר התרגלנו, אבל הילד לא אוהב להתפלל, זה, ילד שאוהב להתפלל זה הילד הלא נורמלי. כן? מה פתאום שהוא אוהב להתפלל? כדי שהוא אוהב להתפלל, אז צריך להתחיל, אם פעם תפסנו אותו, נחפש, תפסנו אותו שהוא אמר שורה אחת כמו שצריך, כל הכבוד, ולעשות מזה עסק, ולבוא הביתה, תדעת היום, להגיד לאמא, לאישה, היום הילד, היום אמר את השורה הזו, היה כל כך תענוג לראות את זה, וזהו. עוד 3/4 או 90% זה היה אחרת. אל תסתכל על 3/4 הזה, תסתכל על השורה הזו, ותעצים את זה. תעשה מזה עסק. מחר הוא יוצא עוד שורה, כי כיף לשמוע קומפלימנט. וכן, אנחנו תמיד אומרים, אבל 3/4 שעה הסתובבת, ולא עשית, ונחפש את הצד שהוא עשה, נצ'פר אותו על זה, נעודד אותו על זה, נגיד לו מילה טובה על זה, נרוויח הלאה. וגם אם לא נרוויח הלאה, נגיד שלא יתקדם יותר מהשורה, נגיד שנה שלמה לא יתקדם יותר, אבל לפחות נרוויח שהבית כנסת יהיה לו מקום כיף. הולכים לבית כנסת, מקבלים מחמאה. זה יהיה כדבר, וכל אדם יבחון את עצמו, גם באופן כללי, כמה אחוז הוא מאיר ביקורת לילדים שלו על דברים לא טובים שהם עושים, וכמה אחוז הוא זוכר להגיד להם מחמאות על דברים טובים שהם עושים. ואם המפלס פה הוא לא ראוי, אז צריך פשוט להחליט, כדי, כמו שהרמב״ם אומר, שכשיש מידה לא טובה, אז צריך ללכת לקיצוניות השנייה, צריך להחליט עכשיו, שבועיים, שלושה, אולי חודש, אני לא מאיר לו על כלום. כלום. אני עכשיו רק אומר לו דברים טובים. אני מתפוצץ, אז אני מתפוצץ, אבל אני עכשיו רק... אין ברירה, צריך ללכת לכיוון החיובי. נלך לכיוון החיובי, לא נפסיד. מה נפסיד? כבר שנה אנחנו מאירים, זה לא עוזר. אז מה נפסיד אם לא נעיר עוד שעוד חודש? לא נפסיד כלום, העולם לא יתהפך בגלל זה. עד הרבה, אנחנו נראה פשוט, כל אחד יוכל לראות בעיניים גשמיות את השינוי, כשהאחוז הגבוה יהיה יותר בצד החיובי. אין ברירה, זה במיוחד בדור שלנו. בדורות עברו, הילדים התחנכו, לא היה בית ספר שכולם הלכו ללמוד, היה חדר שכונתי, האבא למד עם הילדים שלו, כולם היו בחממה הביתית, לא היה לחץ חברתי כמו שיש היום, שולחים לבית ספר של 100 ילדים, 200 ילדים, ויש לחץ חברתי כזה וסביבתי, פעם לא היה לחץ חברתי כמו היום. אז הכל היה בחממה, על מי מנוחות, לא היה את כל הבעיות האלה שיש לנו היום. היום בגלל, ברוך השם, עם ישראל התרחב מאוד ו... זה צוק העיתים וצריך לעבוד ולא כל אחד יכול ללמד את הילדים שלו ומאוד אלף סיבות אחרות, שולחים את הילדים לבתי ספר והם לומדים בקבוצות גדולות, ומטבע הדברים זה יוצר לומדים מאחרים ורואים מאחרים. זה מצריך מאיתנו להשקיע הרבה יותר את החום הביתי הזה, שפעם זה היה טבעי ופשוט, והיום קצת זה נחלש, שצריך פשוט להשקיע בזה כמה שיותר כדי שיהיה העניין הזה בהצלחה. יש שתי הנקודות שאפשר להעריך בזה עוד ועוד. אין ספק, אבל אם אנחנו נחפש, אם אנחנו נחפש את האשמים, אנחנו נשאר עם רשימה ולא נגיע למטרות. נכון שכל אלה שסובבים את הילדים, המחנכים, המנהל והמורה והשרת וכל אלה, כולם צריכים לעבור השתלמויות וללמוד. אבל אנחנו מדברים כרגע, כמו שאומרים, הילד החמוד שלנו, יש לנו רק אחד כזה, אין עוד שתיים, אין עוד אחד בעולם. זה היחיד שיש לנו ואיתו אנחנו עובדים ועליו אנחנו משקיעים. האחרים, אם אנחנו נשמור עליו בחום הביתי ב-100%, תאמינו לי, לא, השאלה מה העיקר, מה אתה פה, יבוא הבית, הוא יודע שיש לה אבא ואמא שאוהבים אותו וכיף להם איתו ומעודדים אותו ושמחים איתו, זה יישאר לו בזיכרון הרבה יותר מאשר הדברים האחרים, זה ככה זה עובד. עכשיו נראה לפחות כמה קטעים בכל אופן אנחנו לומדים תוך כללי החינוך וההדרכה לפי הסדר, אז נתקדם לפחות בפרק נוסף מאיפה שעצרנו, שזה פרק ג' בכללי החינוך וההדרכה. הנושא שהפרק הזה מדבר, אני אגדים על מה מדובר, אז אוכל לקרוא את זה קצת יותר מהר, את הנקודה. האם בן אדם צריך לאהוב את עצמו או לא לאהוב את עצמו? שאלה. האם אהבה עצמית היא חיובית או שלילית? אז אפשר להגיד מצד אחד, מה פרוש, אתה אוהב את עצמך, אתה כזה חכם גדול, ואתה כזה גאוותן וכו'. אבל מצד שני, אדם בהחלט חייב לאהוב את עצמו, מה פרוש לאהוב את עצמו? השאלה היא איזה סוג אהבה. אם אדם אוהב את עצמו, מה פרוש? הוא אומר, אני יהודי, יש לי נשמה, יש לי שליחות, ואני, יש לי תפקיד שאף אחד בעולם לא יכול לעשות במקומי, ואני ברוך השם זכיתי להיות זה מה ש... ואני אוהב את מה שאני עושה, ואני שמח במה שאני עושה, זה דבר חיובי, וזה גורם לאדם שמחה תמידית, כי תמיד אני שמח, איזה הוא עשיר השמח בחלקו, ובזה צריך להיות, אני אוהב את המצב שלי, אני אוהב את הסביבה שלי, אני אוהב את המשפחה שלי, ואני אוהב... צריך להשקיע בזה. אבל משהו בא פה בפרק לשלול, שלא יהיה אהבה עצמית, אני אוהב את עצמי במובן הזה שאני הכי חכם, אני הכי מוכשר, אני הכי יפה, אני הכי מצליחן. זה, אהבה כזו, היא אהבה שלילית. ומה זה קשור לכללי החינוך והדרכה? כדי שאנחנו בכלל נרצה לשמוע וללמוד איך לעשות נכון בחינוך, אנחנו חייבים קודם כל להוריד את האהבה העצמית הזו באופן דרסטי. כי אם אנחנו הכי חכמים והכי יודעים והכי למדנים והכי והכי והכי, אז מה יש לקבל ממישהו אחר בכלל משהו? אז קודם כל אדם צריך לדעת שבמובן הזה כל אדם יש לו מה ללמוד, כל אדם יש לו מה ללמוד מאחר. וזה יהיה, הגישה הזו תעזור לו לבוא, לשמוע, ללמוד עוד, לפתח יותר את המידע הזה וכו'. נראה את זה בלשון של הרבי הקודם. כל אדם החפץ בחיי עבודה, חיי עבודה כוונה כמובן עבודת השם, עבודה במובן כמו עיבוד אור, לעבד, דהיינו לזכך את עצמו וכן הלאה, צריך לשום דעתו וליבו לבקר את עצמו בכל ענפי חייו המוסריים. אדם צריך לבקר את עצמו בכל ענייני המוסר של היום-יום. כי השונא הכי גדול של האדם הוא אהבת עצמו הפראית. אדם אוהב את עצמו בצורה פראית, הוא אומר, אני כזה מוצלח, אני כזה חכם, אני כזה יודע, מה יש לי עוד ללמוד, מה יש לי עוד לדעת, אני כבר הכל מושלם והכל. זה מצב חולני, אבל גם אם זה נמצא במינון קטן, זה גם לא טוב. כי המינון... מצד התולדה שהוא חומרי אבי וגס. אדם נולד עם טבע חומרי. אדם נולד בטבע גס. אדם פרא, אדם, עיר פרא אדם יוולד. אדם אם הוא לא יעבוד על עצמו, הוא יהיה, יגדל בצורה שיהיה לו קשה להיות בין הבריאות. השונא הכי גדול של בן אדם זה שהוא אוהב את עצמו. זה השונא של השלימות שלו. זה הטבע שלא נותן לו להתפתח. אהבת עצמו היא אחת מכלי אומנותו של היצר הרע. הוא המעבר את שכל האדם ומטמטם את ליבו. סותם את עיניו ואותם את אוזניו מלהבין את חסרונותיו ושגיאותיו ושגיאות עוונותיו. להיות דרך איש ישר בעיניו. כל אדם אומר, מה שאני עושה זה הכי טוב. מה, מישהו יכול להגיד לי שמשהו שאני עשיתי הוא לא מצוי טוב? ועל כל פשעיו וחטאיו, גם לאנושיות באשר הוא אדם, גם אם הוא עשה דבר כל כך לא אנושי, תכסה האהבה הזו שאדם אוהב את עצמו, אומר, מה, אני בסדר גמור, כך, תפסיקו להגיד לי, תפסיקו להעיר לי, תפסיקו להגיד לי, אני בסדר גמור. אהבת עצמו עושה את השוטה ונבער מדעת, אדם שהוא טיפש, אדם לא מבין כלום, אהבת עצמו הופכת אותו לאדם המעלה בעיני עצמו. הוא אומר, איזה שוטה, אני הכי חכם. את הטום המוח זה הופך למשכיל. את הגאה זה הופך לענב. את המכוער זה הופך ליפה תואר. את האכזר לבעל מידות ישרות. את המקנה לטוב עין וכזו כזו. זה כל מידה בדיוק הפוך. כמה מן השטות והעיוורון יש בזה. אשר האוויל לועג להכסיל. הטום המוח לנבער מדעת. הגאה לגס הרוח, זאת אומרת, אתה צוחק על השני, תראה איך הוא, מי אתה? המכוער למזוהם, וכן בשערי בעלי מומין המוסרים, מבלי התחשב כלל עם מומי עצמם. וגם אם מעוררים אותם, אם מישהו כבר מעורר אותו, אומר לו, תשמע, בעניין זה וזה אתה יכול לשפר, יכול להיטיב, משהו כאן לא לגמרי ישלם. הנה ימצאו מאות התנצלות וטעמים כמוסים על כל מום וחיסרון. כל דבר שהוא היה בעל חיסרון, הוא מיד יגיד, מה זאת אומרת, זה בסדר, זה בגלל זה. יש פתגם שאומר שאדם עלה לבית דין של מעלה. ושאלו אותו, רצו להכניס אותו לגיהינום, כי הרקורד של החיים שלו היה מלא בכלום. אז התחילו להגיד לו, מה עשית ביום זה וזה? לא למדת? היה לו תשובה, תירוץ. לא למדתי בגלל ששכן עשה לי כך וכך לא. מה היה ביום זה וזה? בקיצור, הוא היה אדם חכם, עלה לבית דין של מעלה, ועל כל דבר ודבר היה לו הסבר משכנע למה הוא עשה את זה. מה הייתה ההחלטה? טוב, אדם כזה, אי אפשר לשלוח אותו לגיהינום. בסדר גמור. אז מה אמרו חסידים, מה הייתה המסקנה? המסקנה שאמרו ככה, שהאחוריים שלו נשארו נקיים, זאת אומרת לא הצליפו בו, אבל המוח שלו נשאר חלול, כי הוא בעצם לא למד כלום. הוא עבר 70 שנה, היה לו תירוצים על כל דבר, בסדר, לא יענישו אותך. אנחנו מחפשים תירוצים, מחפשים שתעשה משהו עם עצמך. אם אדם יחפש תירוץ על כל דבר ויגיד, אני... מה, תפסיק להגיד לי, זה בגלל זה, זה בגלל זה. אבל מה יצא בסופו של יום? בסופו של יום מתגלגלים סביבך כמה נשמות, והם יגדלו, ואחרי כמה שנים, יהיה לך תירוצים למה כך וכך. אבל מה יהיו לו התירוצים, בסופו של דבר, יכולת להיטיב בכמה דברים, רק בגלל חוסר למידה. זה לא קרה. זה מה שהוא אומר, הנה ימצאו מאות התנצלות וטעמים כמוסים על כל מום וחיסרון. כי טעם מעורר לחושבו למום וחיסרון. הוא אומר, אתה טעית, זה בכלל לא היה חיסרון. ומהם גם כאילו השורמו מהם בולטים וסרחונם עובר כל גבול. הנה, באשמת אהבת עצמם, חוטים בעלי מומים הללו כלפי בחיר הנבראים, אשר ברא אלוקים הוא האדם. כלפי נשמתם, להריב עוז ולהעיז, להעמיד עצמם בסוג למעלה מן הביקורת. הוא כל כך אוהב את עצמו, כל כך אוהב את מה שהוא, את הכישרונות שלו, אין עם מי לדבר, ואי אפשר להעיר לו על שום דבר. אוי ואבוי להם לבריאות הללו, אשר לבד זאת כי... מה? הוא באמת, הוא לא אוהב את עצמו, זה מה שהוא אמר במשפט, בשורה השנייה של הפרק הוא אמר, שזה השונא הכי גדול של האדם. הוא חושב שהוא אוהב את עצמו, אבל האמת שהוא מזיק לעצמו, ודאי. אוי ואבוי להם לבריאות הללו, אשר לבד זאת כי חוטים הם על אותה הכוונה, אשר הקדוש ברוך הוריד את נשמתם, מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, הקדוש ברוך הוריד את הנשמות שלנו, מלמעלה עד למטה, למטרה מסוימת. בעולם זה לעובדה ולשומרה בקניין המידות טובות, נוסף על לימוד התורה ושמירת קיום המצוות. אז הבן אדם לא עושה את מה שהקדוש ברוך הוא דרש ממנו, כי הוא עסוק בתירוצים כל הזמן. וחוץ מזה, אשר מאבדים הם רחמנא ליצלן את העילוי שהיו עולים במעלת הרוחניות ובאים על שכרם בעלמא דעתי, חוץ מזה שהוא מפסיד, כמו שאמרנו קודם, אם היית עושה כך וכך, היית מרוויח. הנה עוד זאת אשר נשארים עמה לבוז ולחרפת עולם. בסופו של דבר, כמו שאמרנו, יש לו תירוצים, אבל המוח נשאר חלול, הוא לא יסיק שום דבר. והאשמה תלויה אך ורק באהבת עצמו התולדתית, אשר האדם הבלתי מיישים דעתו וליבו לבקר את עצמו, הולך אחריה בתום לבב, כשור לטבח יובל, ומאבד חס ושלום את חייו המוסריים והרוחניים ומטרתו האנושית. זאת אומרת, הוא פה מדבר במילים מאוד מאוד חריפות שאדם, עכשיו, אם אדם יגיע למסקנה, אז אם כך, יש לו כך בחסרונות, אני כוח לא בסדר, אז הוא יכול להגיע לעצבות ולנפילת הרוח. אומרים, לא, אהבת עצמו האמיתית, תגיד לך, יש לך נשמה, יש לך שליחות, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, והוא נותן לך כוחות, והוא מאמין בך והוא סומך עליך, תלך לדרך. אם קיבלתי כזה קרדיט מהקדוש ברוך הוא, עובדה, הוא מחיה אותי ברגע זה ממש. למה הוא מחיה אותי? כי הוא נתן לי קרדיט שאני יכול להתרומם. אז נתמלא בשמחה ונתרומם. אי לא הגענו למקסימום, אז כמו שאמרנו קודם. אם הילדים לא נדרוש את המקסימום, אל תתחיל מהמקסימום. אל תשים את התבן רחוק מהפה של הסוס, וכל הזמן תגיד, בוא נרוץ להשיג אותו. מותר ליהנות ולשמוח ממה שהצלחנו לעשות. זה לא חיסרון. השלא לשמה הזה הוא לא חיסרון, הוא בהחלט מעלה. מותר ללכת בדרך כזו. זה לא אסון שאנחנו הולכים, כמו שדיברנו בעריכות גדולה קודם. והסיום של הפרק. חיי האדם באלמא דינא מלחמה עצומה. בין הטוב והרע, האמת והשקר, הנאה והמגונה. ובשעת מלחמה, הנה אחד התכסיסים הוא הביקורת החדה והמסודרת. דווקא בזמן מלחמה צריך כל הזמן לשים לב שלא יהיה גייס חמישי, שלא ייכנס מישהו מהאויב בפנים, ייחשב כאילו הוא החבר שלנו ובעצם הוא הורס אותנו מבפנים. זה אותו דבר, כל התחושה הזו זה הרס עצמי מבפנים. אפילו על אוהבים וידידים צריכים להשגיח בעין הפקיחה, אם ממלאים ממה את חובתם להועיל לנצח את האויב. ומובן גודל הכרח ההשגחה הכי חזקה והביקורת הכי חדה על האויבים, ובפרט על שונא המסתתר בבגדי אוהב. מי זה השונא הזה? זה אהבת עצמו, ומטעה את האדם על כל צד ושל. במילים אחרות, לא ניתן לעצמנו תחושה שאנחנו כבר יודעים הכל, וכבר מושלמים בהכל, ומי אומר לו מה תעשה. אלא האדם צריך לדעת, בהחלט, יש לי הרבה מה ללמוד, אני שמח עם מה שאני מצליח, ואני בהחלט רוצה להתקדם וללמוד עוד, ויש בהחלט מה ללמוד. אשר על כן, הנה האיש החפץ בחיים מתאימים להשליחות אשר גזרה עליו השגחה עליונה, להאיר את העולם באור תורה ונר מצווה, ומיטיבה עמו לכלכלו בכל הדרוש לו במזונותיו הרוחניים, לפי העבודה המוטלת עליו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו שליחות, הוא גם נתן לנו את כל הדרוש לנו. הספרים מלאים בהדרכות, הארונות מלאים בספרים, ההדרכות ברורות, הכל קיים. הנה מה צריך לעשות? בואו נכשיר את עצמנו להיות מחנכים טובים. יש לנו את כל הכלים לעשות את זה, פשוט רק צריך לפתוח את הספר ולראות מה לעשות. הנה ההכשרה שיכשיר האדם את עצמו, הוא על ידי הביקורת שיבקר את עצמו בעבודתו ובהנהגתו. בעצם שלושת הפרקים הללו, בכללי החינוך והדרכה, הם בעצם פרקי הקדמה. כי בכללי החינוך והדרכה, כמו שאמרתי בתחילה לפני שהתחלנו את זה, יש בסך הכל 17 פרקים, אבל התנאים הבסיסיים בחינוך יש בסך הכל 7 תנאים. עוד לא התחלנו ללמוד אפילו את התנאי הראשון. התנאי הראשון מתחיל מהפרק הבא, כמו שאתם רואים את הכותרת, תנאי ראשון. זה רק יהיה הפרק הבא. שלושת הפרקים הללו הם בעצם הקדמה. שהקדמה, אם נסכם אותה בשתי מילים, הפרק הראשון דיבר, קודם כל נזהה את הכישרונות שלנו, זה היה עריכות שלמה בפרק הראשון. פרק השני אמר, להיות מחנך זה עבודה קשה מאוד. הוא הסביר, זה קשה בגלל שמתעסקים כל הזמן בדברים לא ראויים ורצים אחרי שטויות לתקן אותם. ובית זה קשה, כי כל תנועה שנעשה, אם לא נועיל, בוודאי נקלקל. לכן כל תנועה שלנו צריכה להיות מאוד שקולה ומאוד מדודה. ופרק ג' זה שאחרי שאנחנו יודעים כמה זה חשוב, אז לא נגיד לעצמנו, אז אנחנו כבר יודעים הכל, אנחנו כבר חכמים ואנחנו מושלמים ומוצלחים, אלא אדם לא יאהב את עצמו במובן הזה בצורה מלאה, אלא ירצה בהחלט לבוא וללמוד ולשמוע, וזה בעצם הסיבה שיושבים ביחד כדי ללמוד ולהתחזק באותם דברים שכולנו צריכים להתחזק בהם. וגם לסכם את מה שדיברנו בתחילה. כן, בוודאי, עד רב. אז דיברנו קודם, לפני שנכנסת, הקדמנו בתחילת הפרק, נחזור עוד הפעם, דיברנו שאהבת עצמו צריך להיות. אדם צריך לאהוב את עצמו. כי אם אדם לא אוהב את עצמו, אז הוא לא ירצה לקום בבוקר בכלל. הוא יהיה עצלן, הוא לא ירצה לזוז. אז בוודאי ובוודאי שאדם צריך להרגיש מצד אחד, לתת לעצמו את המודה אני לפניך שהחזרת בי נשמתי שאומר בבוקר, הוא צריך להגיד עם חיות, ולהגיד יש לי נשמה שהיא חלק אלוקה ממעל ממש, וזכיתי להיות חסיד של הרבי, זכיתי לקבל שליחות, וזה ייתן לו הרבה אנרגיה, אין ספק. זה אהבת עצמו שהיא חיובית. כי אהבת עצמו הזו לא אומרת לו, אז אם כך אתה לא צריך לעשות כלום מלישון. היא אומרת לו כמה זכויות יש לך, וכמה כוחות יש לך, ואז תצא לדרך. אהבת עצמו שהוא שולל פה, זה אהבת עצמו במובן, אל תאהב את תחשוב את החוכמולוגיות שלך, כאילו שאתה כבר הכי חכם והכי יודע והכי מצליחן, זה אהבת עצמו פראית שהיא מזיקה. ודאי, זה מהנפש האלוקית, זה מהנפש הבהמית. אהבת עצמו הזו באה מהנפש הבהמית, אומרת לעצמך, אתה הכי מוצלח וזהו. אבל אהבת עצמו שעליה אתה דיברת, זה אדרבה, זה חיובי, והיא צריכה להיות כל הזמן, אין ספק. ולכן העבודה צריכה להיות בשמחה רבה. שאלה שאלה נוספת, עד איזה גיל צריך לצ'פר את הילד בדברים גשמיים, לא בעידוד? א', אין בזה כללים, זה תלוי מאוד כל ילד מי הוא. אם ילד עדיין מדבר אליו הסוכריה והממתק או המכונית הקטנה, זה מדבר אליו, אז צריך עדיין לתת לו את זה. אם הוא לא מסתפק במילה טובה, הוא מרגיש מאוכזב, ואפשר לבדוק את זה, הוא ציפה למשהו, אמרנו לו כל הכבוד, ורואים עדיין שהוא מחכה למשהו, סימן שהוא לא מסתפק עדיין בכל הכבוד, ולא שהכל הכבוד הוא לא טוב, הוא רוצה את הכל הכבוד, וזה נותן לו, מרחיב לו את את הפנימיות הלב שלו, אבל הוא רוצה גם עדיין משהו גשמי. ואנחנו כאנשים מבוגרים לא רוצים גם משהו גשמי. גם אנחנו כמבוגרים בהחלט נהנים מקומפלימנט, אבל גם מצפים, אם יש למישהו יום הולדת, גם אדם מבוגר, והוא בא הביתה, אומרים לו מזל טוב, מזל טוב ליום הולדת. הוא לא מצפה לראות איפה ההוגה על השולחן, או איפה המתנה, או איפה משהו. אם לא יהיה כלום, אולי הוא לא יגיד שום דבר, כי הוא מנומס, אבל הוא לא מצפה. אז אנחנו מבוגרים גם מצפים לאיזה משהו גשמי שיהיה בו להיאחז, ולראות שהקומפלימנט נאחז במשהו. אז מה אנחנו מצפים? זה ממש הנקודה שדיברנו בהתחלה. אנחנו רוצים שהילד מיד יעשה שלא לשמע. סליחה, אנחנו רוצים מיד שהילד יעשה לשמע. מיד לשמע. לא, הוא עדיין לא שייך לזה. אנחנו לא שייכים לזה, הוא עדיין לא שייך לזה. לכן זה יעלה עוד כמה שקלים, אבל אנחנו נרוויח שמחה גדולה בלב של הילד. זה כל הזמן לא צריך לישון. אין ספק. זה בקיצור רב העניין. עכשיו, אם יש... השאלה היא איך עושים את זה. אם אומרים, א', נחזור לדברי הרמב״ם, נראה איך הרמב״ם כותב, הרמב״ם היה מחנך גדול ואומר לו במפורש, קרא ותן לך אגוזים, קרא וקח לך מנהלים יפים. אז אם הרמב״ם שהיה מחנך גדול, והוא ידע את הנפש של האדם, והכיר את הכל, וידע מה זה תורה, הוא אומר, תגיד לילד, תלמד, תקבל אגוזים. בסדר, מה יש? העיקר להרגיל אותו שכיף ללמוד. הוא יגדל, לאט לאט, בהתחלה זה יהיה אגוזים, אחר כך זה יהיה נעליים, אחר כך בגדים, והוא יעלה יותר בסוף... לא, אחר כך זה יהיה... לא, בספר אחר כך זה יהיה דברים יותר רוחניים, דברים יותר אמיתיים. כמובן שאנחנו במשך הזמן גם מרפדים את כל העניין, הוא שומע מאיתנו סיפורים ויודע כמה זה חשוב והכל, אבל יש לזה גם כיף לעשות את זה, זה כיף לעשות, לא דורשים ממנו כי זה אמת, גם אנחנו לא עושים את האמת מפני שהיא אמת, זה מה שהילד יעשה את האמת מפני שהיא אמת. כמו שקראנו קודם, לא נחזור עוד הפעם, אבל רבי כותב לבן אדם, תעשה הפצת המעיינות כי זה יעשה לך מוח יותר טוב, זה לא צ'ופר. אז זה צופר לאדם מבוגר שרוצה שיהיה לו מוח זך, אז הרי הוא אומר לו, אם תתעסק בהפצת המעיינות, אז יהיה לך כדאי. אז אם זה הדרך, אז מה הבעיה? אנחנו לא נפסיד שום דבר. ואם נפסיד, מה נפסיד? הרי במה בשיחה בשורה האחרונה שקראנו, וכולי איי ואולי, מה יכול להיות? שהוא יישאר, יתקבע שלא לשמע, אבל בינתיים הוא עשה מה שצריך. והקדוש ברוך הוא מה הוא דורש, המעשה הוא העיקר. אז הוא עשה מה שצריך. מה האסון הגדול שהוא... הופך עם הרגל, שהוא רוצה כל הזמן לקבל, בסדר, בסדר, אז מה יש? מי אומר שזה גרוע שהוא יעשה בשביל לקבל? טוב מאוד. טוב מאוד. אנחנו נעצור פה, ואם יש נושאים מסוימים שתרצו שנתמקד בהם בשיעורים הבאים מראש, שנכין נושא, כמו שהיום הכנו נושא מסוים, אך שלא לשמע והעידוד לקחת מזה עניין שלם, אז אפשר, אם תרצו, מראש, תגידו לי.